מעבר חד, אני עובר אין ברירה, התוכנית שלנו זה שטח נדלני, ואני עובר לצבי טסלר, כתבנו הכלכלי, אחר הצהריים טובים.
וואו, איזה
אתגר. אתה צודק.
קשה לדבר
ברגעים כאלה. אמת, אמת. אבל בוא, אין לנו ברירה ואנחנו רוצים להתקדם. בוא נדבר על זה עם אישור התקציב עכשיו בממשלה. יש בשורה בנושא מחירי הדיור. מה, איך אתה רואה את זה?
כמובן תלוי את מי אתה שואל. אם תשאל את משרד השיכון ומשרד האוצר, אז הם יגידו שכן, יש הקצאה תקציבית.
הודעת דוברות שלהם גם אני ראיתי. תודה רבה. לא ראיתי תוכנית.
כן, אבל באמת זה מאוד בולט, החוסר בתוכנית, והדאגה המשמעותית היא, תראה, בנק ישראל באיזשהו מקום הוציא עבור הממשלה חלק מהארמונים מהאש. כשהוא העלה את הריבית, אומנם נקשה מאוד על כל מי שמחזיר משכנתא או משנה הלוואה, הקשה על רובנו, אבל כן יצר איזשהו האטה מאוד משמעותית בכל הנושא של קניות דירות. אנשים מחכים על הגדר, לא רוצים לקנות, כי גם זה הפך להיות יקר מאוד, וגם כי מחכים לראות מה יקרה.
אבל זה מעניין מה שאתה אומר, כי זה לבד לא יפתור את הבעיה. הרי אם לא יהיה הצעה של דירות חדש, ולא יהיה ממש שיווקים, בוא עוד מעט נדבר גם עם כלכלן בכיר, אבל עוד שנייה, זה לא עוזר רק העלאת הריבית.
וזה בדיוק הסיפור, כי מה שהתוצאה הטבעית של הירידה הזאת בביקושים, אתה יודע, איך שכלכלה עובדת, זה ירידה גם בהיצע, כי אם יש פחות ביקוש, אז הקבלנים ירצו לבנות פחות ולהציע פחות, להציף את השוק פחות בדירות. וזה עלול להיות אירוע חמור.
אבל גם לקבלנים הכסף עולה כסף, אבל גם לקבלנים הכסף שלהם עולה יותר.
נכון, ולכן הם ירצו לבנות פחות, אבל פה אמורה להיכנס לממשלה ולהגיד, אני מנצלת את התקופה הזו שבה אנשים על הגדר והעליית מחירים נבלמה, אולי אפילו במקום מסוימים יש ירידה מסוימת, ואני מנצלת את זה כדי להזרים לשוק הרבה מאוד דירות, ובינתיים מדובר על מספרים לא שונים ממה שראינו אותם בשנה האחרונה.
זאת אומרת, אין איזה בשורה חדשה. אוקיי, תשמע רגע, צבי, בוא תשאר איתי על הקו, כי אני רוצה להעלות את הכלכלן הבכיר, שאנחנו מאוד אוהבים לראיין פה, והוא מסביר את הכל בטוב טעם ודעת. הכלכלן דודו אולצמן, ערב טוב לך, אחר הצהריים טובים.
ידידי וראי, לכבוד לי, אני תמיד שמח לבוא אליכם, תמיד שמח להתארך, ותמיד שמח לדבר איתכם.
אז הכל הדדי פה. אז נמצא איתנו צבי טסלר, שהוא כתבנו הכלכלי, והוא גם מכיר אותך טוב. וביחד אנחנו רוצים להיות מצוין, אז בוא תתכנס איתנו, תצלול איתנו ברשותך.
אז אני אומר, תראה, ובכוונה אני אגע בנקודה, אתה יודע, הרי התחנה היא תחנה דתית. ושר השיכון הוא אדם דתי.
נכון.
אז אני אומר, אתה יודע, לפחות לציבור שלו, שאותו הוא מייצג, אני אומר, איזה בשורה הוא מביא. עזוב את הציבור החילוני. אני הולך איתכם. אני רוצה לשמוע איזה בשורה הוא רוצה להביא לציבור החילוני.
אז הנה, אני אגיד לך, דודו, אני אגיד לך מה הוא אומר לך.
לציבור הדתי, אני לא רואה שהוא מביא שום דבר. גם כל התקציב הזה, זה הכל קומופלש בעיניי, כי לעשות תקציב ולהעביר אותו חפ-לאפ כזה, בלי שהשרים בכלל יודעים מי נגד מי, מה הם מקבלים, איך הם מקבלים, אתה יודע, בוא נגיד, קח את השר בן גביר, שמתפאר שקיבל 9 מיליארד ש"ח תוספת לתקציב המשרד לביטחון לאומי,
נכון.
למשך שנתיים, כמובן.
נו, בסדר, אבל הוא אומר, אני הוספתי שוטרים, הוספתי תקנים.
רגע. אני אומר לך שהוא לא יקבל 9 מיליארד שקל. בסדר?
למה? זה אושר. זה אושר.
זה שזה אושר, אושרו הרבה דברים בחיים. אבל כסף לא יהיה לזה. ואם מישהו חושב שיש כסף גדול בקופה, הוא טוען, נכון שהממשלה הקודמת השאירה כסף. אנחנו נכנסנו ל-2023. צבי דיבר על זה, על הנושא של הריבית. אנחנו נמצאים היום בירידה בהכנסות. אנחנו נמצאים בהאטה בכלכלה. אנחנו נמצאים עם ריבית גבוהה. במקום לבוא ולשחרר קרקע, לתגיד, אני מתכנן היום עיר, לדוגמה חילונית ועיר חרדית. אוקיי? אני מקצה את הקרקע בחינם ליזמים, כל הפיתוח עליכם. אתה שמעת מישהו?
אבל כמה זמן לוקח דבר כזה, דודו? כמה זמן מרגע שממשלה החלטה כבר כזה עד שזה קורה?
אבל אפילו הממשלה לא מראה רצון, זה מה שדודו אומר. תשמע מה הוא אומר, אין פה אפילו שום תוכנית. אין תוכנית לשר השיכון.
אתה יודע מה, שיגיד את זה. אתה יודע מה, שיגיד את זה. אפילו את זה הוא לא אומר. אז איך אתה חושב שהוא רוצה לפתור את משבר הדיור? איך? איך אתה חושב? אני לא רואה שום פתרון.
הוא אפילו לא בא עם איזה תוכנית, אין קבינט דיור, אין כלום.
מה עוד? נגמר התוקף של התקנות לדיור הציבורי, אז לא מעריכים. אחלה פטנט, לא מעריכים. מה זה הדיור הציבורי? זה השכבה החלשה ביותר בחברה הישראלית.
אז מה זאת אומרת לא מעריכים?
שנייה, דודו, לגבי הדיור הציבורי, אומר לך שר השיכון, אני בסך הכל מיישם את המדיניות שעליה המליצו אנשי גורמי המקצוע במשרד, כדי שיהיה יותר דירות, כי אם אני אמכור דירות לחסרי דיור, לא יישאר דירות בדיור הציבורי. אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, אתה מגיע לך מחר השר גולדקנופ ואומר לך, דודו, בוא תגיד לי מה אני עושה מחר בבוקר כדי להותק לשוק, אני הולך להציף בדירות, אל תרוצו עכשיו לקנות במחירים יקרים. מה הוא יכול לעשות? איזה צעד אופרטיבי, מעשי, אמיתי, הוא יכול לעשות?
הוא יכול להכפיל את השיווקים או לשלש את השיווקים, לא?
לא, רגע. קודם כל הוא יכול לבוא ולהגיד, אני תוך שנה משחרר לשוק כך וכך כמות קרקע לטובת היזמים, ללא עלות. אבל מה הבעיה? וזה אתה יודע, וכולנו יודעים. ברגע שהמדינה תיתן קרקע בחינם, זה אובדן הכנסות למדינה. עכשיו שאתה אומר לעצמך ומתכנן קדימה, ואתה יודע כמוני ש-2023 תהיה שנה קשה מאוד, אז אתה מבין שמצד אחד נתת קרקע, משאב נכון,
לציבור,
למצוקת הדיור,
נו.
לציבור, ומצד שני לא הבאת כסף. זה הבעיה. הכסף הזה...
בסדר, זה כסף של המדינה. מה זאת אומרת? שהמדינה צריכה לטובת אזרחיה, לא הבנתי.
אבל נכון, אני צודק, אני מסכים איתך. אבל הם צריכים את זה להסכמים קואליציוניים. הופה. הם צריכים את זה... אבל זאת המציאות, מה לעשות? זאת המציאות.
מה, זה הכסף, הקרקע זה הכסף היחיד של מדינת ישראל? זה התקציב היחיד שלה?
לא. אבל הקרקע הוא מרכיב חשוב מאוד.
נכון, ברור. במחיר
הדירה. הוא מרכיב חשוב.
אז רגע, אז כל מה שדיברו היום, הבטחות בחירות, אחד אמר, אני אתן לחיילים משוחררים, קרקעות בחינם.
בוא ניקח, עזוב רגע את הזהו. עזוב רגע שנייה את הנדלן. מה אמר נתניהו בתשדירי הבחירות שלו? אני אקפיא את תשלומי
המשכנתה. חינוך מגיל 0 עד 3, כן.
רגע, אני אקפיא את מחיר הדלק, אני אוריד את המחיר של החשמל,
דווקא אמרו שהדלק, לא יודע אם זה נעלם ממך, הדלק היום פורסם שהדלק ירד בעוד איזה 3 או 4 אגורות.
ירד ב3 אגורות. מה, צריך
לרדת הרבה יותר כמובן, הוא יורד רק ב3 אגורות.
כן, כן. זה כמו עם החשמל, שהחשמל עלה, והוא אמר, הוא הוריד את העלייה של החשמל.
אז תגיד, אני שואל אותך שאלה, הוא לא הוריד את העלייה של תגיד, החשמל עלה ב7%. בסדר? בוא נשים את זה על השולחן. והארנונה היא מתייקרת. והמים מתייקרים, והדלק יתייקר, אוקיי?
אז מה יהיה? אז מה יהיה? תגיד לי, דודו אולצמן, אני הבאתי אותך בשביל שהמאזינים שלנו רוצים לשמוע מישהו אופטימי.
אני אומר, אני מודאג כמוך. אני מודאג כמו הציבור. אני באמת מודאג. אני לא רואה, אתה יודע מה? עוד סמוטריץ', שר האוצר, התפאר בזה שיש לו פרק בחוק ההסדרים שהוא הולך לפגוע במונופולים ולהוריד את יוקר המחיה, על ידי הירידה של מחירי המוצרים. ואתה מסתכל על
חוברת התקציב,
אתה רואה את הפרק הזה, נעלם, בוטל. נו, אז תגיד, אז הם עובדים בשבילך? בשבילי? בשביל מי הם עובדים?
לא יאומן. תגיד לי במילה, במעבר אחד, אני רוצה לשמוע את דעתך על רשתות השיווק, אומנם שזה מעבר אחד, אבל פשוט הנושא הזה עלה היום בצהריים פה ברדיו, על רשתות השיווק שבעצם מקדמים את המותגים הפרטיים שלהם. בהתחלה חשבתי שהם נלחמים לטובת הציבור, נגיד עם חברות כמו אוסם וכמו זה. פתאום הסתבר לי שהם דוחפים את המותגים שלהם. אני בא בסוף לקנות זה, אני לא מוצא משהו נורמלי, והם דוחפים לי את המותג שלהם. מה זה זה?
נכון. אבל בסופו של יום, זה אותו דבר, זה מתחבר למונופולים. כמי מייצר לחבר'ה האלו את המותג הפרטי? אותם מונופולים. הם אלו שמייצרים את המותג הפרטי.
אז אני לא מבין מה קורה פה, האזרח פשוט לא מבין מה קורה פה, זה יד לוחצת, יד כולם על גבינו.
אבל אני לפני רגע אמרתי, שר האוצר, יחד עם שר הכלכלה, צריכים ללכת ולפרק את המונופולים. חד וחלק, ולהוריד את יוקר המחיה. חד וחלק, ולתת לך דוגמה.
אבל דודו, הכי קפיטליסט, וגם הוא לא מצליח לפרק מונופולים, אז מי יעשה את זה?
הם לא רוצים לעשות, ודאי שזה אפשרי. תגיד, אני אשאל אותך שאלה. זו הדוגמה שאני רוצה לתת, ואני נותן אותה כל הזמן. משחת שיניים קולגייט, הנמכרת ביותר במדינת ישראל, אוקיי?
כן.
היא מובאת רק ממקום אחד בעולם, ממפעל בפולין. מייצרים את אותה משחת שיניים בעשרות מפעלים בעולם. למה לא מביאים ממקומות, מאות מקומות בעולם? א', כי אין לזה הכשר, אז תן הכשר למדינות אחרות. אבל למה אתה לא, למה לא נותנים? כי ליבואן יהיה קשה לפקח על הפרללים, לו משחת השיניים קולגייט, אתה מיוצרת לדוגמה בשישה, שבעה או שמונה מפעלים בעולם, עם הכשר, אוקיי?
כן.
אבל הפיקוח היה קשה. כשהיא מיוצרת רק במקום אחד, במדינה אחת, בפולין, קל מאוד לדעת את אותו יבואן לקרות.
כן,
זה תירוץ, זה תירוץ, זה תירוץ. אפשר למצוא מ-800 מפעלים היום. זה תירוץ. זה לא קשרות, לא הבעיה קשרות.
הכשרות לא רלוונטית, דודו, במקרה הזה. הסיפור הוא שמאפשרים להם לסגור הסכם בלעדיות, שבו היצרן המקומי מחייב לא, 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 היצרן הבינלאומי מתחייב לא לייבא את זה לארץ, לא לאפשר ליצואנים אחרים לייבא את זה לארץ, ואז אנחנו תקועים רק עם יבואן אחד.
אז זה לא תלוי רק בנו.
לא, אבל הנושא של הכשרות, רמר, אבל הנושא כשרות, אני לא מציס עליו, אני לא מטריס עליו. אני אומר שמשרד הבריאות, שהוא צריך להיות חלק מתוך המאמץ הזה להוריד את יוקר המחיה, הוא צריך ללכת ולתת, איך קוראים לזה?
באמת לא, אני באמת שמתי לב, אתה העלית הנושא שמשחת שיניים זה אגב היום דבר מאוד יקר, והיום יש מלא סגנונות במשקופ המניב.
אבל תסתכל, נכון, אבל תסתכל, אבל זה בדיוק הנקודה.
אז אם אנחנו יכולים לקבל את זה ביותר זול את אותו מוצר, אני לא רואה סיבה שלא נלחם על זה אפילו.
אבל אתה פוגע ביבואן.
פוגע ביבואן. אני צריך לדאוג לה... טסלר, טסלר, כבר אמרתי לך שאתה צריך להיות גיא... אני אמרתי לצבי טסלר שהוא צריך להיות גיא לירר החרדי. כן, מה אתה אומר על זה, דודו?
תשמע,
אני בעד
בעניין הזה. אבל אגיד לך רק בעניין הזה של משרד הבריאות. משרד הבריאות הוא יושב על השיבר. הוא יכול לחתום ולאשר יבוא הרבה יותר פשוט של תברוקים, של אותם תכשירים שהם הרבה יותר זולים אצל יבואנים אחרים, באמצעות השוואת תקינה. זאת אומרת, תראה שהמוצר שלך הוא עומד בתקן האירופי, תכניס אותו לישראל, אתה לא צריך להעביר אותו גם מכון תקנים ישראלי. משרד הבריאות מעכב את זה, והלוואי והיה שר בריאות במשרה מלאה שהיה לוקח את זה על כתפיו.
הכלכלן דודו אולצמן, תן לנו מילה לסיום, משפט אופטימי לסיום.
מקווה שהתקציב אכן יתממש
ושכל השרים יקבלו את הכסף שהם הובטח להם.
נכון.
טוב, תודה רבה לך. תודה רבה לך. אנחנו עוד נמשיך בעזרת השם לדסקס איתך בהמשך. תודה רבה. צבי טסלר, כרגיל, איתך תמיד לעונג רב, ואני אומר לך, בוא ביחד, אנחנו צריכים לדאוג, אני אומר לך, הרדיו זה במה, זה במה עם שליחות, בוא נדאג לטובת הציבור.
נעשה זאת.
יאללה, תודה רבה לך, צבי טסלר.